כמה דברים ביחסים שלי עם פסקה ב' ועם פסקה ג' ומתפקד יותר בסעיף ד' ה' כזה. כידוע, סעיף ג' כבאורות המלחמה הוא נראה סותר לגמרי לכל מה שקורה בסעיף ב', כי בסעיף ב' הרב כתב שהגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש היו עסוקים במלחמה, אז היא תנשמתי ליסוד. פה פתאום מסעיף ג' התיאור שהדברים נראים כאן זה תיאור הופך לגמרי. בואו נקרא שנה את הפסקה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעון אשר ברצון, יש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא את מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים מובן הדבר שכדי שכן מתורה בכוחותינו כולם, משתמש בכל האמצעים שאתה מביא, הכל יד אל מורה כל המנהלת, אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים היום שהנהגת המלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, שהעולם מתבשם, כבר הגיע הזמן, קרוב מאוד, זה נשמע, הגיע שאנחנו כבר קרובים, אנחנו המפתן של הזמן הזה, עוד לא הגיע. העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין את עצמנו, להכין עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר נהן המלאכה מלאכתנו לסודות הטוב, החוכמה, היושר והירה האלוהית הברורה. יעקב שר לסבתא פורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו, תהיה את הראשון תפוס את המלכות לפני שיעקב יתפוס, כשהמציאות עוד חסרה וכשעדיין יש רשעה וברבריות במלאכה. אין הדבר כדאי ליעקב לעשות במלאכה בעת שהיא צריכה להיות בנים אליה, בעת שהיא טובת כישרון של רשעה. קיבלנו רק את היסוד כפי שהוכח ליסד אומר, אבל נגמר לגזע, אז הודחנו לו וחזרנו בגויים, נזרענו עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצו. אז כמו שאתם רואים, הפסקה הזאת מתייחסת כאילו לכל המלחמה כדבר של דיעבד ו... כי משהו כזה שטוב, לא היה לנו ברירה, היינו צריכים להתחלה לייסד ממלכה בארץ ישראל, אבל זה עוד לא התבשל למקום הנכון. מכיוון שזה עוד לא התבשל, אז יעבור נא אדוני לפני עבדו, אז עשיו תופס את הממלכה, ואנחנו נחזור חזרה כשהמציאות תהיה על נקי. זה סופר גם את דברים שנאמרו פסקה ב'. מה גם שכידוע לכם, פסקאות ב' וג' הם פסקאות צמודות בקבצים. פסקה ב' זה קובץ ו' קוף ג', פסקה ג' זה קובץ ו' קוף א'. במילים אחרות, המציאות הפך פה את כאילו את הסדר. בקבצים כתוב קודם פסקה ג', אחר כך פסקה ב'. ומשום מה הוא הפך את זה וערך את זה הפוך. אז זה ברור שהעריכה הזאת של הרב ציודה כדי בעצם להדגיש כאילו את הצד הלכתחילאי שיש במלחמה. היא פסקה ג' מתארת את הצד הבדיעבדי שיש במלחמה, ואת זה שעם ישראל טוב, אין ברירה, צריך רק לעשות משהו בהתחלה, אבל אחר כך מחכים לזמן שזה לא יקרה, לא נצטרך להילחם. הרציודה כאילו הופך את זה כדי להדגיש קודם כל את הצד הלכתחילאי של המלחמה, כמו שכתוב בסעיף ב'. רק אחר כך הוא מצטט פסקה ג' כמו שאמרנו, למרות שהיא קודמת בקבצים, הוא הופך לסדר בכוונה כדי להדגיש את חלק התחילה.
כתוב שהמלחמה התחילה?
כן.
בזמן שהיה נחוץ את המלחמה, מפיעו נשמות שידעו איך להתנהל במלחמה, ידעו איך לעבוד המצרים.
נכון. אבל כמו שאמר שם, זה גדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, זה לא פגם בהם, כי הוא זה גם קילר מגייצן את דור הקטעים בהם.
אני גדולה שם שהמלחמה לא פגם, אבל נשמע שהמלחמה זה לא משהו אידיאלי.
המלחמה כדאי היא לא משהו אידיאלי. המלחמה מצד עצמה. אבל בסעיף ב' מודגש שהאדם יכול להילחם בלי ליפול בכי הוא זה מהמדרגה שלו.
זה היה
הקשור של
גדולי עולם, לא
נכון. בסעיף ג' משהו שעזבנו את הפוליטיקה העולמית, גם גדולים לא יכולים להיות במקום הזה. גם עם ישראל לא מסוגל להיות במקום הזה, עזבנו את זה, כן, הכל לא שם. אתה מתרץ, אתה אומר ככה, לא, סעיף ב' זה גדולי עולם. סעיף ג' זה, לעשות עם ישראל לא כולם גדולי עולם, אז שם זה כן מגיע לברבריות. טוב, אז לכן אנחנו צריכים לצאת. כמו שאתה אומר. אבל תסכים איתי שבסעיף ב' לעומת סעיף ג' אנחנו מבינים שצריך לפעמים מלחם ולא יראה כשאדם מלחם. אבל בסעיף ג' אנחנו קוראים לזה פה ברבריות ובחרנו בזה ואין הדבר כדאי ליעקב. נשמע כאילו מאוד מאוד בדיעבד כל הדבר הזה. אני אומר, קודם כל הרציות ערך את זה בצורה אחרת כדי להבליט את זה. אבל טוב, זה עצם העניין, אבל זה, לסתירה שיש בין הדברים, אז הרבתא אומר שפסקת ג' היא באה ללמד, באה לעורר בעצם מה המגמה של המלחמות. לאן הכל חותר. המגמה היא ליצור ממלכה בלי מלחמות, בלי ברבריות, בלי רשע. וכאילו איזושהי קריאת כיוון מאוד עתידית, מאוד רחוקה, שבפועל, מה לעשות, אנחנו צריכים להשתמש במלחמות כדי להגיע למקום הזה. אבל יש פה איזשהו חזון רחוק כזה, המגמה של המלחמה, מאיזה מקום אנחנו נלחמים. עם ישראל נלחם לא בשביל לכם, בשביל השלום. אתם מבינים שיש פה אמירה הזאת, משהו מאוד מסוכן כאילו. כי אני יכול להגיד, אנחנו בכלל נגד מלחמה, אנחנו רוצים רק שלום, שלום עכשיו. זה כאילו מגיע מהר מאוד, אתה יכול להגיע דרך הפסקה הזאת לתפיסה הזאת. לכן הרב צודה, כדי שאנשים לא יטעו, מגיש את שלום כל פסקה ב', רק אחר כך בא לפסקה ג'. זה איזשהו כיוון, מגמה רחוקה, וגם מגמה חוקה, אבל זה מגמה גם של המלחמות שלנו, מאיפה, מאיזה מקום נפשי אנחנו באים להילחם. אז זה היסוד פה כנראה לפסקה.
כשמדבר פה על הברבריות של מלחמות הקודמות, כמעט כאלה, עצם מלחמה או כאילו צורה, שאתם רואים מתנך כאילו שחטו את כל העיר, דברים כאלו, כאילו זה הכוונה?
אני צודק, אני לא חושב את הכוונה על עצם המלחמה. אתה צודק שמלחמות פעם יהיו הרבה יותר... יש בה, אתה מציף כאן נקודה שהיא נכונה, נראה לי, שהמציאות כאילו גם גרמה, שהמלחמות כאילו יהיו פחות ברבריות. פחות, מבחינת כמות ההרוגים והפצועים, והנזקים הנפשיים והגופניים שנגרמים, כי זה הרבה יותר משהו פעם. כל פעם אנשים נהרגים מלחמה, רק אחרי, לא יודע, כמה הם נהרגים מלחמה? לא יודע, 1,000 איש, 100,000 איש. מלחמת העולם הראשונה היו 50 מיליון איש נהרגו.
פצצות.
מה, פצצות, זה משהו הרבה יותר רצני והרבה יותר צריך. מצד שני, ברור שלהרוג בן אדם בידיים, זה יותר מאשר כאילו, אתה לא רואה אותו, מקילומטר אתה יורה.
כאילו, אתה צריך את החרב שלך חזרה.
חזרה, חטף את דם. זה הרבה יותר ברברי גם אומר את
זה. גם אין לתוצאות, כאילו, אנחנו לא לוקחים שבי מעזה. כאילו, זה אחר. לא, אנחנו לא כמו דוד ומואב, כאילו, אנחנו לוקחים את החבל וכל שניים. לא עושים את זה. זה כאילו...
גם הצורה, אתה צודק.
הפסקה התחילה ביעזרנו. אנחנו כאילו, היום הודענו לזה שכאילו, יכולה... כאילו, הוא אומר שיש פה קריאה עתידית, כאילו, עזרנו לשמוע שכאילו, הגיעו בסוף מלכת, בסוף כאילו, מלכו ישראל ויהודה לאיזו מסקנה של כאילו, זה לא מתאים עכשיו, ולכאורה אנחנו חוזרים, כאילו, מה היחס בין הקריאה העתידית לצד המעשי שיש כאן של עזרנו, כי כאילו, אנחנו עכשיו חוזרים בתחייה, חוזרים, ולכאורה חוזרים אותה סיטואציה, כאילו, על כל מטר שאתה צריך פה, אתה, מה זה נמיכה, ובריא שאתה מתלבט אם נכון לך ללכם או לא, אתה ישר מופסים,
כאילו. ולכן מדברים שאני אומר, העם תהיה כאן תיאור היסטורי. מה קרה לעם ישראל? למה הנחנו את הבמה לסתיו ולמלכות אדום במשך כך הרבה זמן? וזה מהלך היסטורי. וגם מה שאני אומר, יש פה כיוון. מאיזה מקום אתה בא ללחם? הכיוון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ולכן האב מלמד אותו ומרגיש אותו במיוחד בדור הזה, כי באמת אדם יכול ליפול פה לתעתוע הזה, התחושה הזאת שכאילו אנחנו לא רוצים מלחמות. זה באמת מקום נכון. אבל בשביל זה אנחנו נלחמים, כי אנחנו לא רוצים מלחמות. בשביל זה אנחנו נלחמים, כדי להגיע למקום הזה שאנחנו נגיע לזריעה הזאת שהרם תרקן בסוף, שלעת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו, ונחזור לאפשרות וליכולת לייסד את הממלכה הזאת שהיא בלי ברברות. אבל זה נראה כאילו זה יותר תיאור היסטורי של מה שקרה. אתה יודע אם זה עזבנו, כבר החלטנו לעזור. אף אחד לא החליט כאילו, אדרבה, אנחנו נחלנו עד שיריד כוחותינו. אבל המציאות הייתה כזאת. יש בתוך המציאות ההיסטורית יש פה גם קריאת כיוון מה היסוד של כל המלחמות ולמה זה קרה.
אז החזרה עכשיו הוא כאילו מה ההבדל? החזרה עכשיו היא לא בגלל שכאילו שנגמרה הרשעת הלמודרית,
לא בגלל שנגמרה, יש עוד הרבה רשעת הלמודרית בעולם, אבל זה שאריות שנשארו.
אבל בפער בין השאריות עכשיו לא
במשלת המסכים, כן יש פער, כן, נכון,
אתה רואה לנהל מחשב לנהל
מחשב לנהל מחשב
בלי
רשעת הלמודרית, כן, אני רואה לנהל מחשב. ברור שיש הבדל בין מה שהיה לפני 2000 שנה, שם זה עוד לא היה בכיוון. ומה שזה עכשיו, שזה ממש כאילו סוף הדרך של העניין. ולכן, אולי בקשר למה שהיה כל מה שאתה אומר, כיוון שסוף הדרך, אנחנו כבר רואים את זה אפילו במציאות, בצורת ההיגוד לך. שזה כאילו פחות חזר.
אני רוצה, אנחנו לבד נכון להתכתב עם הרוב התנך שיקר מפלות של המשרד היה מהחזה זרה.
כן.
לא, כאילו, זה לא רק כאילו שם ישראל מסתבך עם הברברות של המלחמה, כאילו, לא זה מסתבך. מתואר שם, כאילו, החטאים גם זה לעבודה זרה.
נכון. אז זה בדיוק בידע, אתה מכיר אותנו לפסקה ד' שבדיוק, כמו שאומרים, פסקה ד' שהיה באטליה. עבודה זרה ומלחמה, זה היה נוח. זה שני מקומות שאחד מוביל אל השני בנפש של האדם, כמו שאומרים פסקה ד'. טוב, בואו נכנס פה לסעיף ד'. הרב אומר שלולך את העגל אז היו האומות יושבות ארץ ישראל בקבצים שוכני משלימים, כתוב בקבצים שוכני ארץ ישראל, מתייחס יותר כאילו לאנשים שוכנים ולא לאומות, משלימות עם ישראל והן מודות להם. למה? שם השם הנקרא להם היה מעורר בהם מעט הרוממות. קודם כל בואו נראה, תראו חודפים שיהיה, בואו נעקוב שנייה אחרי המקורות של הרב על הדבר הזה. מה המקור של הרב? הוא אומר כאילו חידוש גדול, שבלי חטא העגל, המצב שלנו היה שכולם היה פורסים לו שטיח אדום, והיו נכנסים פה נקי על נקי. וזה, איפה הדבר הזה? גמרא אומרת מסכת עבודה זרה, דף ה' עמוד א' ככה. מי ייתן והיה לבבם זה להם. זה נאמר אחרי מעמד הר סיני, מתן תורה, מי ייתן לבם זה להם. אומרת את זה הגמרא, לבטל מהם מלאך המוות אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. הלא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהם, שנאמר למען ייטב להם ולבניהם עד עולם. עד עולם אחמד, שלא תהיה אומה ולשון שולטת. הגמרא אומרת, יודע מה קייטנה שם, ותניא רבי יוסי אומר, לא קיבלו ישראל תורה, אלא כדי שלא מלאך המוות שולט בהם. והמנדמה הקודם, מלאך המוות כן, אבל אומות העולם לא שולטות. רואים שחטא העגל, לפני חטא העגל, אז היינו במדרגה כזאת שאומות העולם לא תהיה אומה ולשון שולטת בעם ישראל. ותראו גם המדרש במשפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וזה נאמר אחרי חטא העגל, שולח מלאך ולא אלה בקרבכם. שם אומר המדרש, שדעו דכתיב, אני אמרתי אלוהים אתם, אלו אילו המתינו למשה, ישראל למשה, ולא היו עושים אותו מעשה, לא הייתה גלויות ולא מלאך המוות שולט בהם. לכן אומר למכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. אז חרות, חרות מגלויות, המלאכים אומר, חרות מלאך המוות. בשעה שאמרו ישראל לעשות נשמע, אמרת לבו פה אדם הראשון, ציוויתי מצווה אחת כדי שיקמנה וישביתי למלאכי השרת, שנאמר אין האדם היה כאחד ממנו. אלו שנוסעים ומקיים תרי"ג מצוות, חוץ וקיים ופרטים מדקדוקים, אין עוד משיהו חיים וקיים לעולם. וכן הוא אומר, עם מתנה נחליאל, שאנחנו מהקדוש הוא שיהיו חיים וקיים לעולם. כיוון שאמרו, אלה אלוהיך ישראל, בא מוות עליהם, אמר הקדוש ברוך הוא בשיטתו של אדם הראשון הלכתם, שלא עמד בין ישראל ג' שעות, ותשע שעות בנכניסה למיטה, אני אמרתי, אלוהים אתם, והלכתם אחר מידותיו של אדם ראשון, אז לכן כאדם תמותו. כתוב כאן במדרש הזה, אם עם ישראל לא היה חוטא את העגל, היו ממתינים למשה, לא היה עושים את מעשה של העגל, לא היה גלויות ולא מלאך המוות. זה מה ראינו, יכול להיות שגלויות לא, מלאך המוות כן, יכול להיות שגם מלאך המוות לא. רואים כאן שמתן תורה היה אמור למנוע מלחמה עם האומות. יש מאן דאמר בגמרא ובמדרש חיבר את זה ביחד, שהיה אמור למנוע אפילו מלחמה לא עם האומות, אפילו מלחמה של האדם עם עצמו, אפילו מלחמה עם יצר הרע, אפילו מלאך המוות לא שולט בהם. בכלל לא היה מלחמה נוהגת. תראו אחריו בפסקה, הוא מנגן על שני הדברים האלה. הוא אומר מצד אחד, לולך את העגל, היו האומות השבועות הרצל משלימות. כי שם השם הנקרא עליהם היה מאור בהם עירת הרוממות. אבל הוא גם אומר, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. שום שיטת מלחמה משמע, לא רק שהאומות היו משלימות, אלא המושג מלחמה לא היה קיים. באמת, כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים שכתובים ביחס לחטא העגל, אנחנו רואים שמשם נולדה המלחמה. וכשמשה רבנו יורד מן ההר, זה כתוב, ועל לוחות מעשה אלוהים נאמר, המכתב מכתב אלוהים חרוט על הלוחות. הכתוב, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, מה הוא שומע? כל מלחמה במחנה. לא הייתה מלחמה. היה שם בסך הכל ריקודים צעד, לא נלחמו. יהושע מזהה שהתוצאה של חטא העגל זה מלחמה. כי כשלא מקבלים את הלוחות, הלוחות, ההבדל שבין לוחות ראשונות לבין לוחות שניות, הלוחות ראשונות, המכתב, מכתב אלוהים, חרוט על הלוחות, וכמו שראינו במדרש, חרוט מגלויות, חרוט ממלאך המוות, כן? חרוט מן הגלויות, חרוט ממלאך המוות, שתי הדעות האלה במדרש, כשזה לא קיים, אז כל מלחמה. התוצאה של זה כל מלחמה במחנה. ואני חושב שגם לנקודה הזאת הרב רומז כאן בתוך הדברים, כי הרב אומר, ששם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם עירת הרוממות. ושם השם שנקרא עליהם,
זה על ישראל או על
ישראל? שם השם שנקרא ישראל, התורה לא הייתה כתובה רק בלבבות של עם ישראל, היא הייתה חרוטה בתוך הלב. זה היה נקרא עליהם. תראו, הייתי פה איזה משהו מעניין, כתוב על הפסוק, וראו כל עמי הארץ, השם השם נקרא עליך. חז"ל דורשים, מה זה? תפילין שבראש. רק כתוב בחז"ל. אומרים שרב חיים וולוז'ין שאל את הגר"א, למה הגוי לא יראים לעם ישראל? כתוב, וראו כל עמי הארץ, השם השם נקרא עליך, לא רואים אתה. ראו תפילין שבראש. הגר"א אמר לו, כן, כתוב תפילין שבראש, לא תפילין שעל הראש, אלא שבראש. תפילין בתוך הראש. אם התפילין שם היו בראש, כלומר, היה חרוט, ולא כתוב על, אז היינו במקום הזה. אז הגויים היו יראים מעם ישראל. באמת גם בחומש הגר"א, הוא מפרש בהקשר הזה של וראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ממכה אומר מם, זה מם של הסיבה. לא ממי הם יראים, אלא מה הסיבה שהם יראים. הסיבה שהם יראים זה מסיבתך, בגללך, בגלל שאתה מנהיגה כל כך עליונה, כל כך נשגבה, קדושה כל כך עליונה, אז יראו ממכה. גם כשיראו ממכה יש מפרשים, אתם יודעים, ילמדו ליראה ממך, לא יפחדו ממך. אלא, אבל יכול להיות שגם המשמעות הפשוטה היא של יראה במובן של יראת הרוממות, יראת הכבוד, שזה גם יוצא סוג של יראה כזאת, של גם פחד וגם יראת כבוד של... דברים האלה מזכירים את דברי הגמרא במסכת סנהדרין. זה שם בגמרא, הגמרא דורשת שם את הפסוק בסנהדרין למתחת המובט, נמשל כבהמות נדמו. אין חיה רעה מושלת על האדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. מתי אריה יכול זה למשול באדם? בן אדם, מה הוא בכלל חושב לעצמו אריה? או בן אדם, נזר הבריאה, איך הוא בכלל תוקף אותו? פשוט הוא נראה לו כמו בהמה. הוא חי כמו בהמה, הוא נראה לו כמו בהמה. אם הוא נראה לו כמו בן אדם באמת, הוא גם מתקרב. עלו יראת כבוד. כידוע, כמו דניאל, בגובה האריות, וכמו סיפורים נוספים שהיו בדברים האלה. סיפור על אורחיים הקדוש, אתם מכירים את זה? שזה, שהוא היה חיית, אורחיים הקדוש. הוא היה תופר בגדים לפרנסתו, אבל היה לו כלל. הכלל אצלו היה, ברגע שהוא מסיים את השבועית, כאילו, יש לו מה לאכול השבוע, זהו, הוא עושה כלל. מסיים, עכשיו הוא רק לומד כל השבוע. זה מה שהיה באותו שבוע, ובדיוק החיית מומחה, המלך הזמין ממנו בגדים. הוא אמר לו, לא, אני סיימתי לשבוע לעבוד. הוא אמר, אוקיי, סיימתי. תפסו אותו, המלך, זה זרקו אותו שם, המלך מרוקו, החיים בסטלי במרוקו, זרקו אותו לאיזה מקום של עריות, הוציא תהילים, התחיל לקרוא שם, הסיפור הזה מופס בהתחלה של הרחיים, הקודש, באו אחד, באו חלק מהמצב. קיצור, והעריות באו, התחקו איתו, וזה, התחקו אותו, וזה שם איזה וזיר ערבי, ואמר, העריות לא רעבים. המלך אמר, מעניין, בוא נבדוק, תוציא אותו שנייה, תסת הווזיר, נראה אם באמת הם לא רעבים. והאוכל בוקר נעימה, אז כאילו ברור שכשאדם הוא אדם קדוש, הוא אדם, אז הוא מורעכם וחיתכם, ים כל חיית הארץ. כמו שכתוב בבראשית, כשאדם הוא מדרגה של אדם, אז יש מורה חיתה, כן, על החיות, הם מפחדות מזה, יש להם יראת כבוד מזה. כשאדם לא נמצא במקום הזה, אז התוצאה זה שהוא נראה כבהמה, כפחות, אז הם מושלים בו. אותו דבר בדיוק גם פה. אם עם ישראל לא היה חוטא לחטא העגל, ושם השם הנקרא עליהם, והתפילין הוא תפילין שבראש, ולא תפילין שעל הראש, אם זאת הייתה המציאות, אז כולם היו רואים, וראו כל המער הזה שם השם נקרא לך. היו רואים ששם השם נקרא עם ישראל, אז היו משלימים. אז היו מכבדים, אז היו מתחסים ביראת כבוד. אז לא היה באמינה שהחיה ראת עם של בעדה. שאומות העולם שלו בישראל. זה מה שעומד כאן אחרי המדרש הזה שקראנו מקודם, שחרות מן הגלויות, חרות מאז. כי חרות ממלאך המוות, כי עם ישראל נמצא במדרגה כזאת, שקדושה מופיעה בתוכו. לכן לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. אפילו לא שיטת מלחמה פנימית, זה... כי אין, הוא שטן ומלאך המוות הוא יצרה, אין יצרה, אין מלאך המוות הזה. ההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות הנשיך. אבל מה קרה? החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. ידוע שחז"ל אומרים שלמה נקרא שמו אלוהים אחרים שמאחרים את הטובה מלבוא בעולם. זה האלוהים אחרים, זה נקרא לעובדי עבודה זרה, הם מאחרים את הטובה. הם לא מבטלים, אבל כן מעכבים. לכן העם מתבטא כאן בביטוי הזה, החטא גרם, נתאחר הדבר אלפי שנים. תראו דבר מעניין. איך נקרא החטא שעליו הרב כאילו תולה פה את כל היציבת הציבות ובעיית הבעיות? חטא העגל. מה זה עגל בערמית? כמו בעגלה ובזמן קריב. מהר. חטא העגל זה חטא המהירות. הם עשו דבר, הם היו פזיזים וחיפשו מיד שמשה יגיע. אבל תאמון פה אולי בתוך הדברים זה שתוצאה של חטא המהירות, זה התאחר כל כך הרבה. אם היו צריכים, אם היה טיפה סבלנות, אז זה מגיע מאוד מהר. הם ניהרו, ובגלל זה מתאחר הדבר. אם היו מתאחרים, אז הדבר היה מהר לבוא, והיו מגיעים, מה שמתאחר לדבר אלפי שנים, היה מהר להגיע מיד. וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. כל המציאות דוחפת ומקדמת את עם ישראל לקראת המדרגה הזאת להביא את אור השם בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי. כשהוא ימחה, אז ממילא בקבצים יש פה עוד שתי מילים, כימי עולם, כאילו כמו שהיה אז, לרגע אחד, כל רואיהם, בפרסים כתוב, יראו בגילוי, יכירו כי הם זרע בערך השם, בערך השם. זה ניכר, זה בולט, והעולם יתוקן באורך שלום, ורגשי אהבה, ונועם אשר יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיל נפש כל חיים. אני לא יודע להסביר פה בדיוק את המשפט הזה, אבל רק אם נשם לב, אני שם לב שהרב אומר כאן, נועם, עונג ועדן, אחר כך אומר, חיות. תחיה, כל בהם תחיה נפש כל חיים. ועל פי פסוקים באיוב, י"ב י"ד, אבל יש כאן כנראה איזשהן מדרגות של נועם, עונג, עדן, שקשורות כאילו מדרגות נשמתיות שעם ישראל השיג, ובסוף החיים עצמם, כמו שחזר אומרים, שעבר תורה נתתי לכם, ולעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם, שהתורה לא תהיה תורה חיצונית, אלא חיות של עם ישראל. הדברים האלה קשורים לגמרי לסעיף ה', שאפשר להגיד שגם הוא המשך של סעיף ד'. אתם יודעים שרב צבי יהודה אמר, היה אומר ששת הפסקאות הראשונות של אורות המלחמה בעצם עסקות כאילו בסוגיית המלחמה בצורה כללית, ומסעיף ז' והלאה, ז' ח' ת' י', זה בעצם עוסק במלחמת העולם הראשונה. ובאמת אתם יודעים שהרב כתב את הפסקאות, את הכל, את כל הסוגיות, את כל ה... רוב אורות המלחמה זה פרצים וב, בעיקר וב, אבל נגיד סעיפים ב, ג, ד, ה, וב, ז, כל זה ז, זה כל זה קובץ וב. ויש פה גם קצת בקובץ ה, בח' ובט'. עכשיו זה כאילו, זה הכרטיס שכתבו בזמן מלחמת העולם הראשונה, אז הרב עסק כאילו בסוגיה גם ביסודותיה, כאילו, א' עד וב, וגם במשמעויות ובהשלכות של המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, על תחיית האומה בארץ. אז טוב, בואו ננסה טיפה לפצח את סעיף ה'.
אין כזה לא. אם אנחנו מדבר על ימות המשיח, שההשפעה תהיה בדרכי שלום. מתי זה דובר?
כן, זו שאלה טובה מאוד.
כי אין עכשיו הכל להתכתב על אנחנו כבר לא מלחמים, אז בסוף כשננצח, אז ברור שהכל יהיה בדרכי שלום, כי כבר ניצחנו את כל המלחמה.
המשפט הזה גם, הוא סותר קצת כידוע, אין... הרמב״ם אומר שהתפקיד של המלך המשיח זה ללחם מלחמות השם. הלך הרב אומר כאן שהשפעה הולכת בדרכי שלום כימות המשיח. אלא מהי? המושג הזה, ימות המשיח, זה מושג רחב מאוד, זה כמו לעתיד לבוא. כלול בתוכו הרבה מאוד שלבים ומדרגות ועניינים. אז כנראה יש את השלב הראשון של ימות המשיח, שזה מתחיל במלחמות, מלחמות השם ו... אבל אחרי משלים יותר מתקדמים של עניין בית המקדש ושל כופת המלך בדרך התורה, אז כנראה בשלים כאלה זה כבר מגיעים לדרכי שלום וחוזרים חזרה למציאות של שם השם נקרא עלינו, ואז התוצאה היא שאומות העולם ומלחמות. זה צורך וזה שלבים.
כאילו פשוט שאנחנו חותרים לשם.
מה זה לשם? מה אתה מתכוון לשם? למלחמה או...
לא, להשפעה
בדרכי שלום. לא יישגו אל גוי חרב ולא ימדו למלחמה. זה הנבואה של ישעיה, ובדיוק זה נאמר. טוב, אני עכשיו בא להציג פה את השאלה שבין חיפושת ניתה בסעיף ה'. יש פה בסעיף ה', המשפט של הרב כאן דורש קצת הסבר, כי כל מי שקורא את הסעיף ה' כאילו נתקע על המשפט הראשון, כי הרב אומר, הקלישה המוסרית של פי התרבות החולונית. הרב, כמו שאתם מכירים בטח, הוא משתמש בביטויים כאלה, לפעמים אומר חולוני, לפעמים אומר חילוני, לפעמים אומר חולני, כל הרעיונות האלה. ומי שזה מעניין אותו נורא, זה שבמילון הראייה, יש לו מחקר על העניין הזה, על הביטויים של הרב חולני, חילוני, חולוני. המשמעות היא בעיקרון של כל מילה היא קצת שונה. חולוני זה מלשון חול. חילוני זה מלשון זרות, כמו שהתרגום בדרך כלל מתרגם, וכל זר לא יאכל קודש וכל חילוני לא יאכל קודש. נכון ככה אתה בתרגום אונקלוס. וחולני זה נשמע מלשון חולני, חולניות, כן, מחלה. יכול להיות שכל זה קשורים אחד לשני. אבל בכל מקרה, יש פה משהו מאוד מוזר, כי המשפט היה צריך להפוך. היה צריך כתוב כאן, הקבישה המוסרית של פי התרבות הדתית, לא החולונית. מה כובשת הזה? החילוניות כובשת את האדם. הפוך, החילוניות אומרת לאדם, זה מה שאתה רוצה. איך קורא לכל החילונית בקום המדינה? חופשיים. לא, הם חופשיים. להיות גם חופשי בארצנו, זה הסיסמה שלהם. אז הפוך, התרבות החולונית היא לא כובשת את האדם. אין פה איזו קבישה מוסרית שקובשת את האדם. התרבות הדתית היא קבישת את האדם. הנצרות, האסלאם, הם חנקו את הנפש של האדם בכל מיני חובות, בכל מיני איזה, ותוצאה, ברבריות. אתם יודעים, ההוכחה המוחזת לדבר הזה, לזה שהתרבות הדתית חונקת את זה. תראו, תמיד השבק יודע שברמדאן יש יותר פיגועים. למה? חשבתם לעצמכם? פשוט מאוד. יש להם, למוסלמים הזה, מצווה מוזרה, הם צריכים לצום 30 יום. זה מה, עצמם זה? 30 יום, חונק את כל הצ'יקות של האדם, את כל הרצונות שלו, אז הם פורצים. אז הם משתוללים, אז הם משתגעים. קצת של הדבר הזה. אז ברור שהתרבות, שהיא תרבות דתית, שהיא חונקת את האדם בצורה מלאכותית, אז התוצאה היא, אתם הייתם בשבת, נכון? מה דוד עכשיו שהיינו בנסרים? אני אביא שם את הסיפור עם המעשה בן מלך, בן שפה שהם התחלפו. אני זוכר שגם כן שם הוא אמר שבן השפחה נמצא בארמון, אז כאילו הוא חולק את עצמו. זה לא המקום הטבעי שלו, אז אני רוצה לתפוס חיות. תפוס חיות. תפוס חיות. למה האנשים המנסים האלה הולכים לצוד? כל המלאכים וזו, הם אינדיאנים לכמה ימים. מה הקטע הזה? ועשויים, כמו דיפה של סטריות, זה סטריות לשיעור. כאילו מרגישים שמשהו חולק אותם, כל הנימוסים האלה, זה לא, הם לא חיים כאילו. תפוס חיות. תפוס חיות. אז כשיש כבישה מוסרית, שהיא חיצונית, שהיא זה, אבל למה לא כתב כאן תרבות חולונית? אז באמת...
משפט הרוב, כאילו, כבישה מוסרית של תהיה תרבות החלונית של תרבות האדם, היא קל לגמרי. כאילו, תהיה תרבות החלונית, זה היא כאילו. שעל פי התרבות הדתית, הכבישה המוסרית לא היא קל.
חסר כאילו שתי מילים, אתה אומר. כבישה המוסרית של התרבות הדתית,
הקדישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית סוגן, התרבות החילונית שעלתה הרבה עולם אז
התרבות הדתית
שעיקה הליבה של התרבות החילונית
התרבות החילונית שעלתה בעולם התרבות הדתית שעלתה
לא, אז כבר הכניסה המוסרית היא כאילו כבר מאז מתחיל להפוך מכאילו רצון קל וכאילו שוויון אנושי כמו שיש לנו עכשיו שכאילו כאילו, מלד מה היה, כמו אני צופה יותר מדי, במיוחד בתחילת המלחמה, וכל הביקוחים, במיוחד בתקשורת, בתקשורת כאילו הארצות הברית וזה, כל הזמן אנשים, אז הם רק הרגו כאילו 1200, אז זהו כאילו, מפסיק, כלומר, כאילו שווה שעוד ימות הוא בן אדם הזה, כאילו מה שווה הוא יותר ממך, לא קשור כאילו מוצדק, לא קשור מוצדק, זה מתמטיקה, כאילו הערך של החיים שווה X, וזהו, כאילו אתה לא יכול לדגום בזה. לכן כאילו גם במיוחד בימינו שווה יותר דאגה על כאילו חופשים מפשע ולא מורבבים. למה כאילו, בסדר, חייל הסכים לזה שהוא כאילו מוכן להסתכל. ומי שלא קשור, הוא לא קשור, איך אתה יכול, אפילו להגנה עצמית, איך אתה יכול?
אני אבין מה ידידיה אומר, אני אעשה כאילו, בואו קודם כל נגיד את הקושייה טוב, ואחר כך נגיד תירוצים, אתה אומר כיוון, אתה צריך לסתול לתוך המילים, אני אגיד לך, הרב דוד מכניס את מה שאתה אומר לתוך המילים. השאלה הזה. קודם כל, אני אומר, בקבצים של הרטאו כתוב את זה צריך עיון, עד שעוד כתוב פה הדתית. הוא שם את השאלה על זה. אז... אז
השאלה כאילו... מה פה לנצרות לא?
מה?
כן,
כאן לנצרות.
הנצרות כאילו, אין לה באמת, כאילו לא מנה שיש קדושה בחיים.
תהיה פחידה, לא שיש קדושה.
לא, שיש כאילו משהו עצמני בנצרות, שמצד אחד אומרת שיש מצב, מצד שני אומרת שאין באמת...
הרב אומר כאן שזה שאדם שכבשו את הרצונות של האדם, זה מה שגרר קצת כזה ומרכז פנימי שמתפרץ למלחמות, זה מה שהרב אומר כאן. אני אומר, אני אגיד לשתי כיוונים. כיוון אחד, להסביר שחילוני, זה כמו שאמרנו, חילוני, זר. כאילו, הכבישה המוסרית של פי התרבות הזרה. תרבות הזרה זה תרבות דתית, היא זרה להם, היא חונקת אותה, היא כאילו לא טבעית להם, וזה הכוונה החולונית, לא החופשית, לא החופשית, הזרה שהיא יושבת על הארץ, אפשרות אחת להבין פה, אפשרות שנייה זה מה שהרדה מסביר, הוא אומר ככה, הוא אומר על פי זה הכוונה, לא הכוונה לפי, נשאר המוסרית שלפי התרבות החולונית. כי אז הקושייה כמו שקשה. אלא על פי, כוונה, יש פה כבישה מוסרית דתית, שהיא יושבת על האופי, על התרבות של החול שקיימת הנפשות של האדם. על פי, כאילו, כמו על פי החבית. זה מונח כאילו על הדבר, מה?
מונח על.
מונח על מלמעלה, בצורה חיצונית. זה קצת קשור לפי ההסבר הזה למה שאמרנו בדלת. נכון? ששם זה בדיוק ההבדל שבין שהתורה חרותה לבין שהיא מונחת מעל. אז יש שאלה מה? כבישה, בדיוק כבישה. מה זה לכבוש? הכובש נבואתו, כאילו הוא חונק אותו. ויש, נכון, בפרק צ'יל סנדרין, מי שכובש מישהו מתחת למים, לא תהיה לו לצאת, זה חונק אותו בתוך המים, חייב, פתור, גרמה, לא גרמה. לכבוש זה כאילו לשים משהו שלא ייתן איזה, זה להניח על משהו. זה המושג כבישה, אתה יודע. אז ככה הוא מסביר. כמו זה, כמו הפסוק, לרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי עלי פיך. על פי. עלי פיך, זאת אומרת שהכבישה המוסרית היא מונחת כאילו באופן חיצוני על פי החבית. מה זה החבית? תרבות החולנית. אני מסביר את זה. כאילו זה כפוי על זה.
זה מוזר, כאילו יוצא שהתרבות החולנית זה הדבר שאמור להיות טבעי, אבל האדם הוא לא חילוני.
לא חילוני, אבל חול. של החול. המציאות של החול שלו, הפשוטה שלו, פה אתה מנחית עליו איזה שהם כל מיני הוראות וכל מיני דברים שהם לא תואמות. אז אין לו ברירה, הוא מקבל את זה כי הוא מפחד. הוא מקבל את זה כי כל מיני סיבות חיצוניות. אבל
הם לא תואמים אותו, אבל האדם כן דתי בטבעיותו. מחפש אלוהים.
הוא דתי, הוא חי, הוא אמוני, זה מה שאמור להיות. ובוודאי שהדתיות הנוצרית והמוסלמית זה חיצוני לגמרי, וזה לא מה שהם מחפשים. מחפשים העולם ומלואו לאור ישראל מחכים. אבל בפועל זה הגיע בצורה מעוותת, כמו שרמה אומר, שזה נכון, התורה התפשטה בכל העמים, אבל בצורה מעוותת. התוצאה זה שזה חונק אותנו בפנים, זה חנק את המדע במשך 1,000 שנים, זה חונק את הנפש האדם. האדם לא מסוגל לחשוב. אסור לחשוב, אסור להתפתח, אסור חנק. והתוצאה הזאת היא שזה העיק על ליבה, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, הצברו במעמקי נשמותיהם. כאילו, השם בפנים כאילו חנוק, ורוצה לתת דרור לצאת, והתוצאה היא ש...
קצפונות לבין מידות רעות. אני רואה את קצפון, זאת אומרת, זה רוב חוסר סבלנות, זה מין איזה כעס, בסוג של...
אני חושב שמידות רעות זה משהו, זה הבעיה עצמה. זה המידות רעות סבורים, הם לא מוצאים את המקום שלהם הנכון, כי הכל חונקים אותם. קצפונות זה תוצאה של המידות רעות. כשבן אדם יש לו מידות רעות, אז הוא מתמלא בקצף. קצף זה כמו בקבוק. נער אותו, ולא תיתן לאוויר להיכנס. יהיה מלא קצף. כשתפתח אותו, זה יתפוצץ עליו. או כשזה בסוף יתפוצץ. כאילו קצפונות, סתם קצפונות כאילו כעסים. כעסים צבורים. כן, אבל כעסים צבורים לא רק כמידה רעה של כעס, אלא כתוצאה של כל הכבישה הזאת נוצר כעס פנימי שנצבר בפנים כתוצאה מזה ש... אז לא... אין אוויר. הנפש לא משתחררת לזאת מה שהיא צריכה. והם יוצאים מחרצובותיהם, זה התרגום העברי של חרצובות רשע, זה נכון, זה פסוקים בגבולותיהם, על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. אומר כאן שהמלחמות רבות הדמים והאכזריות זה נאות ומתאים לנפש הגויית, החילונית, ששולט על העמים. אז זה ממש, אני מזכיר את השיעור הזה של הרב דוד עם הבן המלך, לצאת ליצוד חיות. כי מה, בן אדם הופך להיות פרא אדם לצוד חיות? כן, זה בדיוק תואם כאילו את הנפש הבעמית הזאת. כשאתה חונק אותה בתוך הארמון, או בתוך מקום שלא תהיה להתבטא, אז היא משתגעת, היא מרגישה מתה.
אפילו שזה לא דת, אפילו שזה נושאים חברתיים, זה כבר כאילו עושה את
הדבר. אפילו ברמה הזאת, קל חומר דת שזה הרבה יותר חיצוני כאילו, מאשר נימוסים. כן, נימוסים עולם הרגיש טוב, חרבנו מעצמם שעה לעשות, אבל כאילו כפוי, הכריחו אותו להתנהל בצורה מסוימת. כן. אני רוצה טיפה להיכנס פה, שנספיק טיפונת, דברים יפים יש פה בכתב הקבלה, הסוגיה הזאת של הכבישה, שבעצם, כמו שאתם מבינים, זה קשור לגמרי לסעיף ד', הכבישה הזאת היא הרב מדבר בסעיף על כבישה מוסרית, הדתית של אומות העולם, אז הכל מתחיל מסעיף ד' שגם עם ישראל כובש. בגלל שעם ישראל הוא לא ישר, הוא לא שם שנקרא עליהם ותפילים שבראש, אלא הוא גם חווה את המדרגה הזאת של הכבישה, אז התוצאה היא שגם אצל האומות זה משפור. אנחנו לא נמצאים במדרגה שלמה של ישר, אז גם האומות. זה אדם שלב רחוק יותר, אבל זה תוצאה של הדבר הזה. תראו, יש דברים יפים בכתב הקבלה, יש הרבה דברים בכתב הקבלה, אבל זה אחד מהם, בהסביר פה פסוק, שיעקב אבינו אומר לפרעה, כמה ימים יש לחייך? פרעה שואל אותו, אומר לו, ימי מגוריי, 30 שנה, ולא השיגו, והברעים היו, ולא השיגו את שני אבותיי, מה זה ימי מגוריי? תראו איזה יפה איך הוא מסביר את הפסוק הזה. זאת אומרת, מגוריי זה לשון גירות, טלטול וצער, לפי לכל המפרשים. אבל הוא אומר, לא יודע לכוון את כל זה בלשון מגוריי. מגוריי זה גירות, כי כל הצרות שלו ליעקב, עשיו ולבן, דינה ויוסף, זה לא מצד הגירות. אז בגלל שיעקב היה גר, אז היה לו צרות מדינה ומיוסף, וזה... סתם אולי כן, היה בחוץ לארץ, לא יודע. אבל גם עשיו, כאילו, צרות גם בארץ היה לו צרות מעשיו. יש לו גירות. חוץ מזה אומר, דרכו שצריך להיות צמר בייסורים, לא להזכירם תמיד, שרק הם מתלונן. ועוד מה רק כתוב בגלל סיפור זה, והם דברים שמה בכך, והם עשו להם תולדת לימודית. לכן ייתכן אומר, שיש בדברים האלה לימוד יקר רב התועלת, תשמע. וזה. יש לכל בן דת המשתדל אחר שלמות הנפשי, שני דרכים לעבוד את השם. אם בדרך הכובש, אם בדרך הישר. דרך הכובש, בתאוות נפשו הטבעית, החולונית, הבעמית, במקומה עומדת. והיא תעשה את שלה, והיא תורה בכל יום. אבל מצד נפשו המשכלת הרוחנית, הוא כובש אותה ומכניעם לעבודת השם יתברך. ואף שאינו רוצה בבחירת רצון התאווה הגשמית, ויודע שהוא עבירה ועוון, כל מקום, הלב מטבעו יחמור שלא מרצונו, זה נגד בחירתו. בבחירה הוא רוצה לבחור משהו אחד, אבל בהרגשה ובחיים עצמם הוא חווה משהו אחר. אז הוא חי בצורה כזאת של סתירה. כי התאוות הבעמיות יחרחרו תמיד ריב ומדון בנפשו עם התאווה הנפשית הרוחנית. וחיי איש העובד השם בדרך זה, קראו יעקב כאן שני מגוריי. מגוריי אומר, מלשון מעזה, כלומר שנים שיש להם חירחו ריב ומדון בנפש. מגוריי, מלשון איש חמה וגירה מדון, ואתגר בו מלחמה, מתגרת ידך אני קליתי.
מגור?
מגור, מתגרה, ריבה. ימי מגוריי, ימי מריבותיי, אני כאילו רב, יש לי מלחמה. כל הזמן אני צריך להילחם כנגד דברים שהם, מצד אחד אני יודע שהם לא טובים, מצד שני אני מרגיש, זה מה שאני מרגיש שאני רוצה. והוא אומר, מורגל ברבותינו, זה מה מסנדרין זין, תיגרה, לשון תיגרה על הריב ועל המדון, אי תיגרה דמיה לבית קדמיה. שם כתוב בגמרא, נכון? שזה תיגרה זה מריבה, זה כמו פרץ של מים, בהתחלה זה קצת קצת, ולאט לאט זה מתרחב. מזה תיקרא כיום מועד מגוריי מסביב, מחחרי ריב ומדון להילחם בי. הוא אומר, מצאתי במחיר את דרב ודרשבי, גם הקימות התבריתי איתם נתם את ארץ מגוריהם. מה זה מגוריהם? כמעט את אמר, גורו לכם לפני חרב. בגין דהי הוא אתר דאשדה מגורי באלמה, אשר גם הוא בא, מיומד יתירו ולכם וכו, דחילו ודחילו ודחילתה, אילאה בא למיתר פיקודוי. קיצור, רואים כאן גם במחיר את דרשבי, שמגורי זה נשון מריבה ומדון. זה עבודת השם בדרך הכובש. עבודת השם בדרך הישר היא כשהיא תמימה באין ריב ומדון בנפש פנימה. אם הלב מלא באהבת השם ולא נשאר בלב מקום פנוי לשכון תאווה בעמית, אז זה דרך הישר. אין ריב, אין מדון, אין תגרה. למה? כי אין מי לריב. גם הצדדים החומריים, גם מציאות החיים בעצמה, גם היא הפכה והשתנתה להיות כמציאות הרוחנית. כי עניין לי בכלל בקרבי, שהתאווה בעמית היא כמד וחלל, ואינה מתנגדת לתאווה הנפשית הרוחנית. הוא אומר כאן, הוסכם מגדולי המחברים, שהעובד בדרך הישר, הוא מעולה מהעובד בדרך הכובש, לא כהרמב"ם. כי הרמב"ם גם אומר את זה בפרק ו' בשמונה פרקים, אבל הרמב"ם מחלק שם בין חוקים לבין משפטים, בין המצוות השניות לבין המצוות השכליות. הוא אומר, אין חילוק. ישר זה תמיד יותר טוב מכובש. כי זה אומר שאדם נמצא במקום מוכני יותר עליון. והזוכה למדרגה זו אומר נקרא חי באמת, כי כל כוחות נפשו משתדלים להשגת החיים הנצחיים. אין לו שום כוח בלב שסותר את זה. וגם כוח אחד מכל כוחות הנפשיות לא נעדר מלהשתלם באמצעים ועם הנצחיות. הוא אומר, אין ספק שיעקב אבינו היה בחיר האבות. הוא היה עובד כל יום בדרך הישר. וכל יום היה חי חיה שלמות אמיתית. כמו שכתוב, היו ימי יעקב שני חייו. מצד האמת, יעקב חי חיים שלמים. גם ידיעה בדרך הישר.
מה?
לא מת. אמנם, בדברו אל פרעה, הוא היה מקטין את עצמו כדרך הצדיקים. לכן הוא אומר לפרעה, ימי שני מגוריי. לא, היה לי הרבה מלחמות, הרבה קשיים, הרבה מאמצים פנימיים. לא היה לי חיים. ומצד האמת, ברור שהיה... אז רואים פה את שני הדרכים הללו, דרך הכבישה ודרך הכובש ודרך הישר. ו... יש פה, הבאתי פה בדף גם את מאמר הדור, שכידוע הרב, אחד מחדשים של הרב במאמר הדור, זה שהדור שחוזר לארץ, הוא שייך למדרגה הזאת, למדרגת הישר, זה מה שהוא מבקש, זה מה שהוא מחפש. זה לא אומר שאנחנו נמצאים שם כבר. בפועל אנחנו עוד לא שם. אנחנו מדרגה ש... כן, יש לנו הרבה מה לכבוש, אבל זה השאיפה, זה המגמה. זה קשור, זה קשור מאוד למה שאמרנו בסעיף ד'. בסעיף ד' אמרנו שעם ישראל חוזר, או בסעיף ג', חוזר חזרה לארץ בשביל לבנות הקומה הזאת של שהייתה לפני חטא העגל. הקומה הזאת של חרות על הלוחות, של תפילים שבראש. המדרגות שאין מלחמה, וכמו שאמרנו, לא רק אין מלחמה עם הממות, אין שיטת מלחמה נוהגת. אז זה כנראה הכיוון של הפסקאות הללו. טוב, צריך גם את פסקה ו' להשלים, אבל בסדר, אני חושב שנעמוד בזה. יכול להיות שפעם הבאה אולי כדי לעשות זין ח' או משהו כזה, ובואו נראה מתי נספיק, אם נספיק לעשות את זה.